אל האינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. והיום, בפרק החמישי שלנו, נדבר על הסוף, על המוות, הסוף של היקום עצמו. מה למדנו עד עכשיו בפרקים הקודמים? דיברנו על זה שהיקום גדול, ממש גדול, ושהוא התחיל מגודל קטן בצורה אינסופית לפני כ-14 מיליארד שנים. היום יש המון חלל ריק בין הגלקסיות שממשיך להתרחב, והגלקסיות ממשיכות להתרחק אחת מהשנייה. אנחנו נסתכל על היקום, והפעם נבחן את כיוון ההתקדמות קדימה. לאן אנחנו הולכים מפה? נתחיל מזה שהיקום שלנו יחסית צעיר, בסך הכל בין 14 מיליארד שנים. זה לא כל כך הרבה בסקלות שנדבר עליהם היום. אנחנו, בני האדם, חיים על פלנטה שהתגבשה לפני כ-4.5 מיליארד שנים. במיליארד השנים הראשונות לא היו על כדור הארץ כמעט חיים. לפני 3.5 מיליארד שנים הופיעו החיידקים הראשונים, ואחרי הרבה תהפוכות, דינוזאורים וממוטות, אנחנו הגענו. אנחנו הופענו כמין שאפשר לסווג אותו בכלל, לפני כ-70 אלף שנים. 70 אלף זה בערך 0.0015% מגיל כדור הארץ, או כ-0.0005% מגיל היקום. כל הקיום שלנו שווה לכמעט כלום ושום דבר במונחים של זמן היקום. ולכן, בפרק הזה, שאנחנו נדבר על הזמן קדימה, עד אינסוף הזמן, בואו נזכור שרוב הדמיון שלנו מדמיין פרקי זמן של כמה אלפי שנים או עשרות אלפי שנים. אנחנו לא מסוגלים לדמיין את פרקי הזמן שאנחנו נדבר עליהם היום. בכל מקרה, אף מין בכדור הארץ לא שרד כל כך הרבה שנים ללא שינוי. ואם אנחנו נשאר ביקום בעוד תקופה של מיליוני שנים, סביר מאוד שאנחנו נראה, נתנהג, נתקשר, וכן, ממש נחשוב אחרת. ושוב, כל זה בהנחה שאנחנו נשרוד בכלל. היו כבר כמה פעמים שכמעט הושמדנו. בין אם מדובר כתוצאה מאסונות טבע או טיפשות אנושית. לדוגמה, הר הגעש טובה באינדונזיה התפרץ לפני כ-75 אלף שנים, והרה כמעט את כל בני האדם שהיו בעולם באותה תקופה, עד שנשארו רק מספר אלפי פרטים, שזה די הסף המינימלי להתפתחות של מין בכלל. התפרצות טיפה חזקה יותר, וכולנו לא היינו פה היום. היום אנחנו כן חושבים על מקרים של אסונות מעשי ידי אדם, כמו מלחמה גרעינית, וככל שאנחנו מחזיקים כלי נשק מתקדמים יותר, כך יש את הפוטנציאל שאפילו טעות תוביל להשמדה של עצמנו. מנקודת המבט של היקום, זה לא כזה משנה אם אנחנו נשמיד את עצמנו ואפילו אם נפוצץ את כדור הארץ כולו. העתיד שאנחנו נבחן היום הוא עתיד בסקלות קוסמולוגיות. תקופת הזמן הקרובה, השנים הקרובות, עשרות או מאות השנים הקרובות, אני כנראה לא יוכל להגיד לכם שום דבר מעניין על התקופות האלו. ייתכן שמחר בבוקר יפגע בנו מטאור וכולנו נמות. אבל שוב, זה לא מעניין מבחינת היקום. ככל שאנחנו מרחיבים את תקופת ההסתכלות שלנו, אנחנו יכולים להכליל אירועים סטטיסטיים עם הסתברות קטנה יותר ויותר, ולהגיד שהם התרחשו כמעט בוודאות. לדוגמה, סביר עד כמעט ודאי שבמאות אלפי השנים הקרובות תהיה עוד התפרצות געשית כמו זו שכמעט הרגה את כל האנושות. בסקאלה של כמה מאות מיליוני שנים, די ודאי שיפגע בנו מטאור בגודל של המטאור שהרג את הדינוזאורים. ושוב, ככל שנרחיב את הסקאלות, כך לדברים כאלו יש סיכוי גדול יותר להתרחש. אולי כבר עד אז לא יהיו יותר בני אדם בכדור הארץ. אבל כמו שאמרתי קודם, סביר שלא יהיו בני אדם בשלב הזה. בין אם נכחד כי נשמיד את עצמנו, או שנעבור שינוי אבולוציוני כלשהו, והיצור החדש הזה הוא כבר לא בני אדם. אולי כדאי שנעצור רגע ונעשה איזשהו אישור קו לגבי מונחי הזמן ביקום. המספרים שאנחנו מדברים עליהם הולכים להיות מאוד מופשטים. היקום שלנו רק הולך ומתפתח, והשעון לא עוצר. אנחנו נמשיך מכאן למסע ארוך, לכיוון סוף היקום. ננסה להבין מכאן מה הולך לקרות מעבר לשכונה שלנו. זה לא נושא שכל כך כיף לדבר עליו, הסוף, המוות, אבל אנחנו ננסה להסביר אותו בכל מקרה. אנחנו הולכים לזרוק מספרים אפילו גדולים מאוד בפרק הזה. לכן אני אהיה חייב להשתמש במספרים בחזקות של 10. המספר 100 לדוגמה הוא 10 כפול 10, או 10 בחזקת 2. המספר 1000 הוא 10 כפול 10 כפול 10, שזה 10 בחזקת 3. שימו לב שבכל פעם שאנחנו עולים בחזקה, המספר לא גדל פי 2, אלא פי 10. ולכן 10 בחזקת 12 הוא לא גדול מ-10 בחזקת 6 פי 2, אלא פי מיליון. מכאן אני מתבסס הרבה על הספר חמשת עידני היקום של פרד אדמס וגרג לגווין. הספר הזה מחלק את חיי היקום לחמישה עידנים עיקריים. בכל עידן היקום נראה ומתנהג בצורה שונה לחלוטין מהעידנים האחרים, ולכן ראוי לעשות ההפרדה הזאת למרות שהיא לא חלוקה רשמית. העידן הראשון הוא העידן הקדמוני. זה הזמן שבין המפץ הגדול ללידת הכוכב הראשון. פחות או יותר 400 מיליון שנים. בשנים האלו, מי ששלט ביקום היו ענני גז רותחים של מימן, אבל לא היה כוכב שעשה היתוך גרעיני וממש העיר את השמיים. העידן השני הוא עידן הכוכבים. זה העידן בו אנחנו חיים היום. העידן הזה התחיל לפני 400 מיליון שנים, והוא ימשיך עד 10 בחזקת 13 שנים. זה אומר שהוא ימשיך עד שהיקום יהיה בין 10 מיליון מיליון שנים. רואים למה עברנו ל-10 בחזקת מספר? טיפה הגיוני יותר לתקשר ככה. בכל מקרה, בעידן הכוכבים, הכוכבים שולטים בשמיים. העידן הזה יימשך עד שהכוכב האחרון ימות. משך החיים של כוכב משתנה מאוד ותלוי בכמה שהוא גדול. ככל שכוכב גדול יותר, כך משך החיים שלו קצר יותר. על כן, כוכבים מסוג ננסים אדומים, עליהם נעשה פרק נפרד, יכולים להתקיים המון המון שנים ולהתיך לאט את המסה שלהם. הם יכולים לחיות טריליון שנים. לדוגמה, ננס אדום שנולד כאשר היקום היה מאוד צעיר, חי עד עכשיו רק 1% מכל החיים שלו. יחד עם זאת, היווצרות הכוכבים ברוב הגלקציות עוד נמשכת. ההיווצרות תמשיך ליצור עוד ועוד כוכבים במיליארדי השנים הקרובות. ומשם אנחנו נשחק עם מה שיש לנו. רק הכוכבים שנוצרו ימשיכו לפעול. עד שבסוף העידן השני, כל הכוכבים ימותו. עם הזמן, הכוכבים יידחו. אירועים כמו התנגשויות של גלקסיות יכולות לייצר עוד כוכבים, וזה יימשך ככה עוד כמה מיליארדי שנים, אבל עם הזמן לא ייווצרו כוכבים חדשים, והגלקסיות התחילו לדהות באדום. היום רוב הגלקציות הם בגוון כחול מסוים, הנובע מהכוכבים הגדולים ביותר והבוהקים ביותר. עם הזמן, הכוכבים האלו ימותו, והגלקסיות יקבלו צבע עמום יותר ואדום יותר. בעוד כטריליון שנה, מה שיהיה בגדול זה רק ננסים אדומים, וזה יימשך ככה כמה טריליוני שנים, עד שהכוכבים כולם ימותו. בעידן הזה, העידן השלישי של היקום, היקום נראה שונה מאוד. מה שיש ביקום כעת רק חורים שחורים, ננסים לבנים וכוכבי נייטרונים. כולם שרידים של התפוצצויות של כוכבי ענק. באנגלית העידן הזה נקרא ה-Degenerate Era, שזה בעצם העידן של הדעיכה. היקום הוא אפל מאוד בשלב הזה. אין שום דבר כמעט שפולט אור. כוכבי הנייטרונים והננסים הלבנים התקררו מאוד. יחד עם זה, מדי פעם אנחנו כן נראה איזושהי התנגשות של ננסים לבנים או כוכבי נייטרונים. התוצאה תהיה פיצוץ בהיר יותר מאלפי גלקסיות בו זמנית בשלב הזה האפל של היקום. יצור נוסף שיהיה בסביבה הוא ננס חום. ננס חום הוא מעין עצם הנמצא על התפר בין כוכב לכת לכוכב ממש. הננס חום לא מייצר אנרגיה כמו כוכב, אבל אם יתנגשו שני ננסים חומים כאלה, אנחנו נקבל כוכב קטנטן שיזרח לכמה מיליארדי שנים עד שגם הוא ימות. התהליך הזה יימשך, אבל עם הזמן גם הוא ידעך. התקופה הזו של הדעיכה תימשך המון המון זמן, אבל היא תקופה סופית. בתקופה הזאת גם החלקיקים האטומיים עצמם דוחים. לאטום של פרוטון לוקח לפחות 10 בחזקת 34 שנים לדעוך. אטום דוח הוא בעצם אטום הממיר את החומר שבו לאנרגיה. האטום הזה מפזר את התוכן שלו בצורת אנרגיה במרחב האינסופי. 10 בחזקת 34 זה המון המון זמן. אבל כשזה יקרה, כוכבי הנייטרונים, הננסים הלבנים, הננסים החומים, כוכבי הלכת שעוד הסתובבו בריק, כולם יתחילו להתפורר לחלקיקים תת-אטומיים המרכיבים אותם ולמעט אנרגיה. הם התפזרו במרחב האינסופי של הריק. התהליך הזה של דעיכת הפרוטונים יגרום לננסים לבנים לפלוט מעט מעט חום לסביבה, ולקרון ממש מעט. כשאני אומר מעט, אני מתכוון שננס לבן ייצר פחות או יותר 400 וט. זה פלוס מינוס מה שהמיקרוגל שלכם ייצר. בעוד 10 בחזקת 34 שנים, 400 וט זה המון. אפילו התהליך הזה יסתיים מתישהו. בעוד כ-10 בחזקת 40 שנים, כל הפרוטונים ביקום כבר יהפכו לאנרגיה או לחלקיקים תת-אטומיים והתפזרו במרחב. כל מה שנשאר כעת הוא חורים שחורים, וכאן מתחיל העידן הרביעי, עידן החורים השחורים. עוד לא דיברנו לעומק על חורים שחורים, ואנחנו נעשה סדרת פרקים המוקדשת ספציפית רק לעצמים המדהימים האלו בקרוב, אבל כרגע מה שחשוב הוא שביקום שלנו יש רק את החורים השחורים האלה. החורים השחורים לא מייצרים אנרגיה, אלא אם כן הם בדיוק שואבים איזה עצם שעבר בסביבה. כל עוד לא עובר שום דבר ליד החור השחור, שזה מה שיקרה ביקום העתידני הזה, החור השחור פשוט יושב שם ולא עושה כלום. אבל יש דרך בה חורים שחורים יכולים לייצר אנרגיה. הם מתאדים. רובנו חושבים על חורים שחורים רק כאוכלים חומר, אבל זה לא נכון. כשאנחנו מסתכלים על 10 בחזקת 50 או 60 או 70, תהליך איטי מאוד הנקרא קרינת הוקינג, הוא תהליך חלש מאוד, אבל הוא מצטבר לכדי אובדן מסה של החורים השחורים. ככל שהחור השחור גדול יותר, כך הוא מאבד מסה לאט יותר. לדוגמה, לחור השחור בגודל המינימלי, שזה 3 פעמים המסה של השמש, ייקח בערך 10 בחזקת 66 שנים להדות 1% מהמסה שלו. זה מטורף, התהליך הזה ארוך בצורה שלא תאמן, אבל הוא מתרחש. ועם הזמן, החורים השחורים יאבדו את המסה שלהם. החורים השחורים העצומים הנמצאים במרכז הגלקסיה ייקחו לעצמם עוד כמה טריליוני שנים. ואחרי כ-10 בחזקת 92 שנים, כולם ידחו. 10 בחזקת 92 זה מספר כל כך גדול שאין לנו שום אנלוגיה עליו. זה הרבה יותר גדול מפי מיליארד מכל כמות האטומים ביקום. הרבה הרבה יותר גדול. אני אפילו לא הולך לנסות לתת לכם אנלוגיה, אבל זה פרק זמן סופי. ובעוד כ-10 בחזקת 92 שנים, כל החורים השחורים יסיימו את התהליך של הדעיכה. בסוף החיים של החור השחור הוא פולט קצת אור. הסוף של החור השחור הוא נר קטן באפלה של היקום העצום, הריק והקר הזה. אבל זהו, אין שום דבר אחר ביקום אחרי שכל החורים השחורים האלה התפרקו. יש רק חלקיקים תת-אטומים המסתובבים ביקום, ובשלב הזה אפשר להגיד שהיקום מת. וכאן אנחנו נכנסים לעידן האפל. העידן האפל מתחיל כשהחור השחור האחרון מתעדה. פחות או יותר בעוד 10 בחזקת 92 שנים. העידן הזה יימשך עד אינסוף. פשוט ככה. האמת היא שצריך לעצור ולשאול האם יש בכלל משמעות לזמן בשלב הזה. באופן כללי, ההגדרה של זמן היא לא פשוטה כל כך. בפיזיקה, הזמן הוא מאפיין בסיסי של היקום. הוא מתאר התקדמות ברצף מן העבר, דרך ההווה, אל העתיד. הזמן הוא הפער בין האירועים, והוא ציר המאפשר תנועה בין אירועים שונים. ביקום שאנחנו מדברים עליו, לא קורה שום דבר. כל תת חלקיק מוקף בריק, והוא כמעט אף פעם לא פוגש אף חלקיק אחר. ככל שהזמן עובר, כך קטן הסיכוי שחלקיק יפגוש חלקיק אחר. אם ככה, אפשר לתאר את החלקיקים האלו הנמצאים באינסוף הרק כקפואים בזמן, בדיוק כמו שאפשר לתאר אותם כנעים בזמן. לזמן עצמו אין משמעות. אוקיי, אני חייב להודות שבשלב הזה של העבודה נהייתי קצת עצוב. לא נעים לחשוב על הסוף של הכל, על האפלה של האינסוף ועל סוף הזמן. האם יש משהו שיכול למנוע את העתיד האגום הזה? האם אפשר להימנע ממצב של סוף הזמן ויקום כפו ואינסופי? אז האמת היא שיש כמה תיאוריות, אבל אני לא אוהב אותן כל כך. נדבר עליהן עוד מעט בהרחבה, אבל בגדול רוב התיאוריות האחרות אפילו אגומות יותר ממה שתיארתי עד עכשיו. יש מחשבה אחת קצת אופטימית, שהיקום שלנו הוא חלק מאינסוף יקומים. תיאוריית המולטי יקום או המולטיברס גורסת שקיימים אין סוף יקומים שונים שדי בהגדרה אנחנו לא יכולים לתקשר איתם. אז יופי להם? אולי זאת מחשבה טיפה אופטימית. לגבי היקום שלנו, יש ארבע אפשרויות עיקריות לסוף שלו. אני קורא לחלק הזה של הפרק ארבע הדרכים למות, כי אפשר לסכם את המוות של היקום באחד מארבעת התיאורים שנביא כאן. בכל מקרה, כל אחד מהארבע אלו מוביל אותנו למצב של מוות. היקום עצמו מתרחב היום, אבל חשוב להבין שלא רק שהיקום מתרחב, אלא קצב ההתרחבות שלו מאיץ. מסיבה שלא ברורה לנו, הריק בין הגלקסיות מייצר עוד ועוד ריק סביבו. הכלום, החלל, מייצר עוד ועוד חלל. התצפיות שלנו היום מראות שכשהיקום עצמו היה קטן, הוא התרחב, אבל ההתרחבות הזו רק מאיצה עם הזמן. איינשטיין חשב על הרעיון הזה בהתחלה, אבל הוא החליט שהוא טיפשי ונטש אותו. הרעיון הזה של יקום המתפשט בקצב מועט תפס, ומאז הוא ממש הוכח. אנחנו לא יודעים מה גורם להתפשטות הזאת, אבל אנחנו יכולים להניח עליה שלושה דברים. אחד, שקצב התאוצה ימשיך כמו שהוא היום. שתיים, שקצב התאוצה יעלה עם הזמן. ושלוש, שקצב התאוצה יעיט עם הזמן. כל אחת מהאופציות האלו מובילה אותנו לתרחיש אחר לסוף היקום. הסוף הראשון של היקום עליו נדבר הוא ה-heat death, שזה התיאור שהבאנו במשך רוב הפרק הזה, וזה גם התרחיש הסביר ביותר לפי הפיזיקה שאנחנו מבינים כרגע. במצב הזה, ההתפשטות שומרת על קצבה באופן דומה לזה שיש לה כיום. החומר נשאר כפי שהוא, מומר לאנרגיה דרך פרקי זמן מאוד מאוד ארוכים. דיברנו על החורים השחורים, שאפילו הם בסוף ידחו. בעוד כ-10 בחזקת 92 שנים, כל הפעילות ביקום תפסיק. אפשר לחשוב על זה כמו כוס קפה בקור המאבדת את החום שלה לסביבה. אנחנו מגיעים בשלב הזה ליקום קפו, ענק ורק, בלי שום משמעות למושג הזמן. הסוף השני הוא הביג ריפ, הקריאה הגדולה. במצב זה, ההתפשטות ממשיכה להאיץ, והיא מאיצה אפילו יותר. ההתפשטות הזו מתחילה לקרוע את הגלקסיות עצמן ואת הכוכבים. במצב הזה, החלל עצמו התרחב עד כדי כך שהוא קורע את הכבידה. כדור הארץ לא מצליח לשמור על עצמו. הגלקסיות נקראות, החורים השחורים נקראים, הכוכבים, כוכבי הלכת, כולם נקראים ליסודות שלהם. לקראת הסוף, החלל עצמו התפשט מהר יותר ממהירות האור. הסברנו בפרק על האינפלציה שזה לא סותר אף חוק פיזיקלי, כי הפיזיקה מונעת מגופים לנוע מהר יותר ממהירות האור. במצב הזה, החלל עצמו יגדל מהר יותר ממהירות האור. אפשר לחשוב על זה ככה. אם מטר מרובע של חלל יוצר בכל שנייה עוד מטר מרובע של חלל, ואז כל אחד מהם ייצר עוד מטר מרובע של חלל, בתוך כמה עשרות שניות נגיע לחלל המתפשט מהר יותר ממהירות האור. אי אפשר יהיה לראות שום דבר, כי החלל עצמו יתפשט מהר יותר מהאור. לא תהיה שום תקשורת בין שום חלקיקים. היקום כולו יורכב מחלקיקים תת-אטומים שנעים במרחב ולעולם לא יכולים לתקשר עם אף חלקיק אחר. הסוף הזה נקרא הביג ריפ. הוא כנראה הסוף העגום ביותר של היקום. הסוף הכי בודד והכי מוזר, שאין בו זמן ואין בו שום דבר. הסוף השלישי והסוף שהכי משמח אותי במרכאות הוא הקריסה הגדולה או הביג קראנץ'. במצב הזה התאוצה של התפשטות היקום מתה. זכרו, הכבידה פועלת על כל היקום בצורה אינסופית, אבל היא נחלשת עם המרחק. בתיאוריה עכשיו אנחנו מרגישים לא רק את הכבידה של כדור הארץ, אלא גם את הכבידה של השמש, הירח, מאדים ואפילו מרכז הגלקסיה שלנו. ואת כל הגלקסיות האחרות ביקום, כל עצם ביקום. אם מסיבה כלשהי שאנחנו לא מבינים, התאוצה הזאת תפסיק, הכוחות יתחילו להסתכם. הגלקסיות יתחילו למשוך אחת את השנייה יותר ויותר. כל היקום יתחיל להידחס. הטמפרטורה כולה תעלה בגלל הדחיסה. 100,000 שנים לפני הסוף, הטמפרטורה בכל היקום תהיה כל כך חמה, עד שכוכבים יהיו חמים יותר בחלק החיצוני שלהם לעומת הפנימי שלהם. הכוכבים יתפשלו מבחוץ מרוב שיהיה חם. בסוף, כל החומר ביקום יתאחד לכדי חור שחור אחד עצום, המכיל את כל החומר וכל האנרגיה. בחור השחור הזה, הכל מתרכז לנקודה אחת. הנקודה הזאת קטנה בצורה אינסופית, דחוסה בצורה אינסופית וחמה בצורה אינסופית. ברגעים האלה האחרונים של היקום, החור השחור קורס לתוך עצמו. תחשבו על זה רגע. כל המרחב, כל מה שיש, הכל מרוכז בנקודה אחת קטנה בצורה אינסופית. נשמע קצת דומה למפץ הגדול. התיאוריה הזו מניחה שזה כבר קרה אינסוף פעמים בעבר, והיקום שלנו הוא אותו חור שחור, המתרחב, מתפשט, נעצר, קורס ונולד מחדש. הסוף הרביעי, והוא המפחיד מכולם, הוא ה-Vacuum Decay. המילה וקיום כאן מתאה, כי לא מדובר על ריק, אלא מדובר על מדענים שלא יודעים לתת שמות טובים לדברים. הרעיון הזה הוא בעצם כפתור פירמוט של היקום. זה רעיון כל כך מוזר שקשה בכלל לחשוב עליו, אבל הוא אפשרי מתמטית. בשביל להבין את הרעיון הזה, אנחנו נצטרך להסביר שני דברים. רמות אנרגיה ויציבות. רמות אנרגיה היא דבר חשוב מאוד בפיזיקה, והן נוגעות לכמה אנרגיה יש בעצם מסוים. בהמבורגר יש המון אנרגיה פוטנציאלית שאפשר להמיר מהקשרים הכימיים שבתוך הקציצה ולהפוך אותה לאנרגיה. לעומת זאת, במים יש פחות אנרגיה פוטנציאלית מאשר בהמבורגר. כל דבר ביקום נמצא ברמת אנרגיה מסוימת, ואפשר לעבור בין רמות האנרגיה. יציבות היא תופעה בה כל דבר ביקום מנסה להיפטר מהאנרגיה שלו ולהגיע למצב היציב. העניין הוא שחומר עם המון אנרגיה הוא חומר לא יציב, וחומר עם מעט אנרגיה הוא חומר יציב. אפשר לחשוב על כדור הנמצא בקצה של גבעה. יש לו המון אנרגיה פוטנציאלית, אבל הוא מאוד לא יציב. מספיק שמישהו יבעט בו, והוא ישחרר את כל האנרגיה של הגובה, האנרגיה הקינטית, כלומר אנרגיית התנועה שלו, עד שהוא מגיע לתחתית. התחתית היא מצב יציב יותר מאשר ראש הגבעה. כל דבר ביקום שלנו חי לפי שני העקרונות האלו. ככל שיש לחומר כלשהו יותר אנרגיה, הוא פחות יציב, הוא מנסה להיפטר ממנה על מנת להגיע למצב יציב יותר. עכשיו, זה נכון גם ברמות הקטנות ביותר. בפרק שלנו על ממלכת החלקיקים, הזכרנו בסוף שכל מה שיש ביקום בפועל הוא שדה, כמו שדה קרינה סלולרית. לכל דבר ביקום יש שדה. יש שדה לאלקטרון ושדה לפוטון. השדות האלה הם בעצם החוקים של היקום. השדות האלה רוצים להיות במצב האנרגיה הנמוך ביותר, ובגדול אנחנו יודעים להגיד שהם כולם יציבים, כולם ברמת האנרגיה הנמוכה ביותר שלהם, למעט שדה אחד שאנחנו לא בטוחים לגביו. זהו שדה ה-X. שדה ה-X הוא השדה המתקשר עם כוח הכבידה ביקום. הוא נראה יציב, אבל אנחנו לא בטוחים האם הוא יציב. מה יקרה אם שדה ה-X לא יציב? בואו נדמיין שוב את שדה ה-X הזה ככדור. הוא נראה לנו יציב, אבל מספיק משב רוח כדי להעיף אותו ולגרום לו להתחיל להתגלגל ולשחרר את כל האנרגיה שעצורה בו. משב הרוח הזה נקרא מנעור קוונטי. ואם זה באמת המצב ובאמת יקרה, זה יכול לקרות בכל מקום במרחב וללא התראה מוקדמת. במצב הזה, שדה היגס דואך לרמת אנרגיה יציבה, והוא גורם לכל השדה סביבו לקרוס גם כן למצב יציב יותר. זה קורה מיד, וזה מתפשט במהירות האור לכל הכיוונים. אם זה באמת המצב, אז נוצר מרחב של שדה היגס יציב המתפשט לכל הכיוונים. המרחב הזה משמיד כל דבר שהוא פוגע בו. בתוך שדה ה-X הוא כותב מחדש את כל חוקי הפיזיקה בעבור כל אטום שהוא נתקל בו. החיים בתוך שדה ה-X הזה הם מוזרים מאוד. כל חוקי הפיזיקה שלנו לא מתקיימים. אי אפשר לדבר שם אפילו על כימיה, או על כל דבר שאפשר לדמיין כקשור לעולם שלנו. אין שום סיבה להניח שיש שם אטומים, או כל דבר אחר הדומה למה שקורה פה. יכול להיות שמה שיש שם זה צל של המציאות שלנו, ויכול להיות שלא, אנחנו פשוט לא יודעים. זו מחשבה מפחידה למדי. אז האמת היא שאנחנו לא יודעים איזה מבין ארבע אפשרויות היא הכי סבירה. כרגע, heat death נראית כמו האופציה הכי סבירה, אבל אני מזכיר שעד לפני 100 שנים לא ידענו האם אטומים קיימים במציאות. מי יודע מה נדע על העתיד בעוד טריליוני שנים, בעוד כ-100 שנות מחקר מדעי. אישית, אני מעדיף להאמין שהתרחיש הכי אופטימי הוא התרחיש הנכון. אני מעדיף להאמין שמסיבה כלשהי היקום כולו מתישהו יקרוס בחזרה ויוולד לנו יקום חדש. כיף לי לחשוב על זה, על הסייקל הזה של הלידה והמוות. אבל האמת היא שזה לא כזה משנה מה יקרה בעוד 10 בחזקת 92 שנים. אנחנו חיים היום בזמן מעולה. בואו נקווה שאנחנו חלק מיקום עם מחזורי זמן מעניינים אפילו יותר מהיום, ושנמשיך לחיות פה ולראות את היקום המדהים שלנו עוד הרבה הרבה זמן. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. דיברנו על כך שימי היקום ספורים, לא משנה באיזו מבין ארבע אופציות ההכחדה אנחנו נבחר, בשלב מסוים הסוף יגיע. במוקדם או במאוחר אנחנו מגיעים לסוף. מה קורה אחרי הסוף הזה? והאם יש לזמן משמעות בכלל באחרי סוף הזה? לא ברור לנו. זה מכנה משותף לכל ארבעת הסופים שדיברנו עליהם. בכולם הזמן עצמו כפי שאנחנו מכירים אותו מאבד משמעות. על פי תיאוריית הביג ריפ, היקום כולו ייקרה בעוד כמה טריליוני שנים, והחלקיקים יהיו מבודדים אחד מהשני ביקום גדול בצורה אינסופית. אם תיאוריית הוואקיום דיקיי נכונה, היקום יאחל על ידי שדה היגס המתרחב במהירות האור, ובפנים ייווצר יקום אחר שלא ברור האם ואיך הזמן מתנהג בו בכלל. אם תיאוריית הביג קראנץ' נכונה, היקום כולו יקרוס לגודל קטן בצורה אינסופית, ואנחנו מגיעים לסוף הזמן שהוא גם תחילת הזמן עבור יקום אחר. אם התרחיש הסביר ביותר כרגע, ה-Eat Death, יתקיים, היקום ימשיך להתפשט במשך זמן ארוך מאוד. כל הכוכבים ימותו בעוד כמה טריליוני שנים, ובעוד כ-10 בחזקת 92 שנים ייגמרו כל החורים השחורים, והתחיל האינסוף שבו לזמן עצמו כבר אין משמעות. כל הדברים האלו כנראה יקרו בעוד כל כך הרבה שנים, שלקרוא להם נצח זה בסדר, ובטח שאין לנו שום סיבה לדאוג מהם כרגע. אני גם מאמין שההבנה שלנו את היקום תשתנה כנראה עוד המון פעמים בדרך. זה מעניין להסתכל לשמיים ולטעות איך מתוך כל האינסוף המפחיד של היקום יכולה אולי להיווצר התחלה חדשה, או סוף מסוים לזמן, או אזור אחר עם חוקים אחרים. ומעניין לחשוב, האם זה כבר קרה בעבר? האם יש משמעות בכלל למילה עבר לפני ההתחלה, או עתיד לאחר הסוף? אני לא יודע. בכל מקרה, לפחות אותי זה ממלא, מרתק ומדהים לחשוב על הזמן ועל החלל. וכמובן, על האינסוף. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של האסטרופיזיקה וחקר הקוסמולוגיה לכולם, ללא הבדל גיל, רקע מתמטי או כל הבדל אחר. בפרק הזה, כמו בכל פרק, אני מתבסס על ספרים ומאמרים שקראתי. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל את הפידבק שלכם, אז אם אתם רוצים, תשלחו לי מייל, תשלחו לי הודעה בעמוד פייסבוק שלנו. מה שאתם רוצים, אני אשמח לשתף כמה שיותר ולענות על שאלות. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אייטיונס, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים האלו מונגשים לכם בחינם ומתוך מטרה שלי להנגיש את חקר היקום לכולם. אם אהבתם אותם, בבקשה שתפו אותם עם החברים שלכם, שתפו אותם עם בני ובנות הזוג שלכם, שתפו אותם עם חברים של בני ובנות הזוג שלכם, שתפו אותם עם בני ובנות הזוג של החברים שלכם, עם מי שיותר וכמה שיותר. ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.